קראנו השבת את פרשת ויקל. ויקל משה את כל הדת מישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם. אם כן, משה אוסף את כל ישראל. אין לך פרשה שפותחת בויקל, ויקל משה את כל ישראל, את כל הדת בני ישראל. הזוהר מדגיש, ישראל, לא את כל העם, כי בתוך הבאים ממצרים היו גם ערב רב, אבל השבת ועבודת המשכן היא ניתנה לישראל. ויקל משה את כל הדת בני ישראל ויאמר עליהם. פרשת תרומה כתוב איש אשר ידבונן ליבו. כאן כתוב בני ישראל, אחרי שהיה חטא העגל ושזה נגרם על ידי הערב רב, אז הם לא יתרמו למשכן, רק הדת ישראל. אז יש לנו כאן מצוות שמירת שבת. אלה הדברים, למדו מזה חז"ל, מכאן לומדים למתת מלאכות. אלה גימטריה למתת, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. והגמרא אומרת במסכת בבא קמא, בהתחלת המסכת, שכל מה שהיה במשכן, אז זה מלאכה חשובה. לפי מה לומדים את מלאכות שבת? לפי המלאכות שהיו במשכן. כל מלאכה שהייתה במשכן היא מלאכה חשובה, והיא נעשית, והיא מלאכה שאסורה בשבת. צריכים להתבונן בזה. כל המלאכות שבעצם בזה אדם משתתף עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, ואחר כך הטיל עלינו, הטיל העולם, להיות שותף במעשה בראשית. ששת ימים תעבוד, ששת ימים תעשה מלאכה, וששת ימים תעבוד במקום אחר כתוב. זאת אומרת, יש עניין לעבוד, לא רק לנוח בשבת, אלא ששת ימים תעבוד. כמו שהשבת ניתנה בברית, כך העבודה ניתנה בברית. מי שאומר ויחולו בשבת, הוא כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. הוא מכריז שהייתה שבת בראשית, הוא מכריז שבורא עולם ברא את עולמו בששת ימים, וביום השביעי שבת וינפש. ומי שעושה מלאכה, הוא גם כן בברית כביכול, כאילו מכריז שהוא ממשיך את כאילו המלאכה האלוקית, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, ואשר ברא אלוקים לעשות, עכשיו אנחנו נהיה שותפים עם הקדוש ברוך הוא בקיומו של עולם, בבריאתו של עולם, בפיתוחו של עולם. וכל מה שאדם, כל מלאכה שאתה עושה, זה המשך כביכול ממלאכת הבריאה האלוקית. אז הוא נהיה שותף עם הקדוש ברוך הוא בבריאתו של עולם. אז שורש המלאכות זה במשכן. כי כל עניינו של עולם זה שיהיה בו משכן. שתהיה בו שכינה. שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם. וכל המלאכות של עשיית המשכן זה יסוד קיומו של עולם, עניינו של עולם. ומזה יש מלאכות בכלל, ואלה מלאכות כמובן אסורות בשבת. כי בשבת אנחנו מתעלים מעל המעשים. אף על פי שהמלאכות, כמו שאמרנו, הם השתתפות עם הקדוש ברוך הוא כביכול במעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, ואנחנו שעושים מלאכות, מלאכות של יצירה, מלאכות של עשייה, ומפתחים את המציאות, מפתחים את העולם, אנחנו נשים שותפים בקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אז מה העניינה של השביתה בשבת? להפסיק לעשות מלאכות. הקדוש ברוך הוא גם כן שבת. זאת אומרת, זה חלק מעניינה של הבריאה, שיש ששת ימים תעבוד, ויהיה אחר כך השביתה. כך כל עניינה של הבריאה, ששת ימי בראשית ואחר כך שבת. והשבת היא נותנת את המשמעות לכל ששת הימים. בשבת אנחנו מתעלים מעל המלאכות. אנחנו מתבטלים כלפי האור האלוקי. וכל עשייה של שבת בשבת היא פוגמת, היא מונעת את ההופעה העליונה, הופעת הקדושה האלוקית. כמה שאנחנו משתתפים עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, אנחנו בכל זאת ההשתתפות שלנו היא השתתפות אנושית, מצומצמת. ויש מדרגה יותר גבוהה. יש מדרגה של השבת. שבשבת, זה לא שאנחנו בטלים בשבת, יש אנשים שהשבת קשה להם. לא יכולים לצאת, איש לא יוצא ממקומו, רוצים אפילו, לטוענים אפילו, לבלות בשבת, לצאת קצת, לנסוע, לטייל, לראות את ארץ ישראל, לעשות דברים טובים, לכתוב, יש לו רעיונות חדשים בדברי תורה, ואי אפשר לכתוב אותם, אפשר להשתמש באמצעים המודרניים של לימוד התורה, במחשבים, לראות מקורות עם מישהו, איזה רעיון תורני עלה בדעתו, והוא מחפש איזה מקורות. הכל זה אנושי. גם הצד הרוחני, הפנימי, ועניינה של השבת גבוה מעל גבוה. בשבת צריך להרגיש את קדושתה של השבת. שבת היא מנוחה ושבת היא קדושה. שבת אנחנו נחים בצדדים החולים ומתעלים לצדדים הרוחניים. נשמה עליונה שורה בשבת. צריך להרגיש איזה אווירה מיוחדת. אדם בשבת נכנס לאטמוספירה רוחנית של קדושה, של רוממות, של עונג. וקראת על השבת עונג. העונג שאנחנו עוסקים בענייני חול, זה צריך להיות חזי, להצטרוף לעונג הרוחני שהוא העיקרי של שבת. להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. שבת היא שורש קדושת הימים הטובים ושורש של הבריאה של הזמן. המקור הוא קודש. ומהקודש מתפשט הכל. אז מה שהזמן, בריאת הזמן היא גם בריאה, והשורש של הזמן הוא הזמן הכי קדוש. הזמן הקדוש ביותר זה שבת. השבת היא המפגש שלנו עם מעין עולם הבא. כלומר, מה שהיה לפני הזמן, לפני בריאת הזמן, זה הנצח, זה הבלתי גבולי. והשבת היא בגבול בין הנצח ובין הזמניות, בין בריאת הזמן. היא קצת מעין עולם, היא קצת משמה וקצת פה. ואדם בשבת צריך להתרומם לתחושה כזאת של הרגשה שאתה נפגש עם הגבול של המציאות, עם מה שלמעלה מהמציאות. מעין עולם הבא. יום שכולו שבת. ומנוחה לחיי עולמים. לעתיד לבוא כולו, הנצח הוא שבת. ומתוך הקדושה הנצחית, שמעל הזמן, מתפשטת מציאות שתחילתה זה קדושת השבת, ואחר כך מתוך כך נמשכים לקדושת הימים הטובים, ומתוך כך לימי הימי החול. וכל מציאות הזמן בקודש. הרב זצ"ל, באורות הקודש, בחלק ב' באורות הקודש, עומד על זה, מדבר על הקודש ועל החול. אומר שבמבט הראשון, החיצוני, אנשים נראה להם שהחול הוא מציאות, מציאות ממשית. הקודש הוא משהו כזה מיסטי, רוחני, מופשט, לא ממש מציאות. וההפך הוא הנכון, שהקודש הוא המציאות היותר חזקה. זה שורש כל המציאות. הקודש זאת המציאות, והחול זה לא מציאות. זה דמיון, זה חולף, זה זמני, זה מציאות קטנטונת, מציאות שבטלה לגבי הקודש. וזה שורש הטעויות, וזה שורש העיבוד עיקרו של עולם. להבין שהקודש זאת המציאות הכי חזקה שישנה. כל מה שיותר קשור לקודש יותר מציאות. השיא של הקדושה זה שיא של המציאות. וצריך, ומה שאם אדם עובר מן החול אל הקודש, הוא עובר מן החורבן אל הבניין. כאילו מהעדר אל המציאות. כי הכל, הכל, הכל מקורו בריבונו של עולם. מקורו בקודש. ומשם משתלשל ומופיע העולם, משתלשל ומצמצם ויורד ממדרגה למדרגה, והשורש של המדרגה הכי גבוהה של ההופעה במציאות, זה הקודש שמופיע במציאות. זה הקודש של שזה שורש המציאות. אז השבת היא שורש של בריאת הזמן. היא תחילתו של בריאת הזמן. ויש גם תחילתו של בריאת מקום. שוב פעם זה מתחיל בקודש. וזה שני הנושאים שיש לנו בפרשה. השבת והמשכן. משכן שזה בהמשכו בית המקדש. מקום השראת השכינה. איפה שהשכינה שורה, זה שם, זאת המציאות. זה שור, ממנה נמשכת המציאות. בית המקדש הוא המקום הקדוש, והוא שורש המציאות. והגמרא אומרת במסכת בבא בתרא על אהרון במשכן, אהרון במקדש, מדברת על המקדש, שאהרון אינו מן המידה. אהרון הוא למעלה, אין לו, הוא לא תופס מקום. אף על פי שהוא המאתיים וחצי אורכו, והמאה וחצי רוחבו, והמאה וחצי קומתו, אתה מודד מצד אחד של אהרון 10 אמות. זה בבית המקדש. מצד השני של אהרון, עוד פעם 10 אמות. כל הרוחב והאורך של קודש הקודשים, 20 אמה. אתה מודד מצד אחד של אהרון 10, מצד שני של אהרון, אהרון לא תופס מקום, אהרון הוא אמה וחצי, על המאתיים וחצי. ככה זה היה. מדדו, והפלא הזה קיים. אהרון אינו מן המידה. הגמרא רוצה גם להגיד שגם הקרובים הם היו בנס עומדים. מפני שהקרובים היו פורסי כנפיים, וכל כנף הייתה של 500, והם היו ביחד 20, עושה חשבון הגמרא שזה ענה, בנס היו, זה לא בדרך, זה לא היה מקום בשביל שכל עמידת הקרובים. רק כך יש בזה דיון, אפשר להסביר את זה באופנים קנים, שזה אולי לא בנס, אבל כל פנים, עניינה של הגמרא להסביר בעצם, שהמקום הקדוש הזה, איפה שנמצא הארון, בקודש הקודשים, זה בגבול שבין המקום למה שבלתי מקום, למה שמעל מקום, מה שבלתי גבולי. גם המקום הוא נברא. והבריאה ותחילתה, והתחלה בהתחלה היה מעל כל גבולות. ואחר כך התהליך הולך ומצמצם, ומופיע מקום. המקום הראשון שמופיע, השורש של של המקום, המקום הכי קדוש. הוא המציאות הכי גדולה. זה המקור של המציאות. וממילא אחר כך מתפשטים שאר המקומות. ולכן חז"ל אומרים לנו שאבן שתייה היא הייתה בקודש הקודשים, אבן שממנה הושתת העולם. כלומר, היא באמת, ממנה הושתת, זה כמו כאילו הגרעין שאחר כך התפטר, וממנה אחר כך כל, כביכול הושתת העולם. עד כדי כך שבא עם חז"ל ועוד אומרים, מביא את זה הרמב"ן בהקדמתו לתורה, דיברנו על זה כבר, ששלמה המלך היה חכם מכל אדם, והוא ידע שהשורש של כל הבריאה היא, זה מתחיל, כל המציאות של המקום מתחיל מבית המקדש. זאת אומרת שהולכים ענפים שונים, זרמים שונים לכל הארצות. אז הוא ידע לשתול ולזרוע בארץ ישראל את כל מה שמתאים לכל המקומות בכל הארצות, כי כאן זה המקור של המקור של הכל. ממש כפשוטו. לא צריכים לגמרי להוריד את זה כפשוטו, אלא כאן תמון הרעיון, הרעיון העניין שקיומו של עולם תלוי בהתחברותו לקודש. כמה שהעולם מחובר יותר לקודש, הוא יותר קיים. הקודש זה קיים. והחול, אם יש לו שייכות לקודש, יש לו שייכות של קיום. אם לא, זה חורבן. אם לא, זה, אין לזה ערך. זה הכל דמיון, זה לא מציאות. בתחילה במשכן, קדושה מטלטלת, עדיין אין קביעות, אבל השכינה שורה בארץ. מדרגה מיוחדת של השראת שכינה בארץ. וכשישראל מתבקשים להשתתף במניין, בבניית המשכן, אז כמובן, אחרי שמבינים שפסו לי מקדש ושכנתי בתוכם, מדובר כאן על השראת שכינה, אז הם מתנדבים. כל איש אשר נשאו ליבו, כל נדיב לב. יש כאן מדרגות מדרגות של נדיבות עצומה יוצאת מן הכלל, מביאים בלי גבול. יש אנשים שהביאו כמה שהם יכולים, ויש אנשים שהביאו יותר ממה שהם יכולים. זה אומר אור החיים, אשר נשאו ליבו, הרי אלה הרים אותו יותר, הוא נתן, לא נשאר לו שום דבר. לא נתן מייסר או חומש, נתן את הכל, מה לבית המקדש? כל מה שיש, אפילו מהאנזמים האובניים, הכל. כשיש נדיבות לב כזאת, שבאה מכל ישראל, אז כמובן, זה מביא כמובן להשראת השכינה. כל נדיב לב. הם מביאים זהב, חסף ונחושת, כל אחד מה שיש לו. ויש גם דברים שלא מצויים רק אצל אנשים יחידים. הם הביאו. עד שהביאו כל כך הרבה, שכבר צריך לבקש מעם שיקלה עם מלהביא. כבר יש מספיק המלאכת הדיה. מזה אנחנו צריכים ללמוד, לבנות את משכן השם עם הלב, נדיבות הלב. נבחר לזה בצלאל בן אורי בן חור, במטה יהודה, להיות המבצע את המלאכה. למה מזכירים בצלאל בן אורי בן חור? אומר המדרש, כי חור מסר את נפשו על קידוש השם, בזמן חטא העגל, שהוא התנגד לעשיית העגל והרגו אותו, אז הוא מסר את נפשו לריבונו של עולם. אבל מי שמסר את נפשו הוא קשור, אז זה משפיע כמובן על ההמשך של הדורות, הזוכה בצלאל בן אורי בן חור להיות זה שמבצע את עבודת הקודש הגדולה הזאת, שפה תשרה שכינה את עבודת בית המקדש. מסירות נפש מביאה לקרבה לשם, מביאה לזכות אחר כך לעשות עוד דברים לשם שמיים. המדרש אומר, ויעשו כל חכם לב, עדה הוא דכתיב, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. מים רבים אלו עובדי כוכבים ומזלות, שנאמר, כעמות מים יהיה מיון. ואם מתכנסים כל אומות העולם לבטל את האהבה שבין הקדוש ברוך הוא לישראל, אינם יכולים. ועם מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, שנאמר ואוהב את יעקב. ונערות לא ישטפוה, אילו מלכויות, שנאמר את מי הנער עצומים הרבים את מלך אשור. אם ייתן איש את כל און ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אבל בניי, עשו לי מקדש של יריות, וירדתי ושכנתי בתוכם, שנאמר, ולא יכול משה לבוא אלו אל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. המדרש. המדרש אומר, אהבה שיש בין עם ישראל ובין ריבונו של עולם, אהבה של ריבונו של עולם את עם ישראל, היא אהבה בלתי גבולית. שום דבר בעולם לא יכול לבטל את האהבה הזאת, לחבות את האהבה הזאת. ועל כן, הקדוש ברוך הוא רוצה להשרות את שכינתו בתוכנו. הוא אוהב אותנו מאוד מאוד. הוא רוצה להשרות את שכינתו בתוכנו. אם היינו קצת מתבוננים בדבר הזה, מה פירוש הדבר? ריבונו של עולם רוצה להשרות את שכינתו בתוכנו. מלך מלכי הלכים הקדוש ברוך הוא בא ואומר לבן אדם, אני רוצה לבקר בביתך. תעשה לי פינה שאני אוכל להיות שם מתי שאני בא מפעם לפעם או מקבוע. איזה זכות, איזה גודל זה של תחושה שבכלל זה מביל. כי משה רבנו שומע את את הבקשה הזאת הוא נבהל. הוא חשב איזה בית צריכים לבנות לריבונו של עולם. הרי גדולתו ללא גבול. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, משכן, לא יותר. הגדולה האלוקית היא בלתי גבולית, היא לא צריכה מקום מגושם. עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כמו שכולם תמיד דורשים, כמו שהפשט של המילים, בתוכם, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, זאת אומרת, בתוך ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אתכם ואני רוצה להיות איתכם. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אוהב את ישראל, אוהב את יעקב, בחר בנו מכל העמים, והוא רוצה להשרות שכינתו בתוכנו. אז הוא אומר לעם כלל ישראל לבנות בית מקדש, ובעצם אומר לכל אחד ואחד מישראל, אני רוצה להיות קרוב אליכם. תעשו לי מקום בתוככם. תאפשרו לי לשכון בתוככם. וכמי ששומע את זה, מתמלא באהבה לריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא רוצה אותה, אוהב אותנו. ואהבה שלו היא אהבה בלתי גבולית. אז כמים הפנים אל הפנים, כן לב האדם אל האדם. מים הפנים אל הפנים, כמו שאדם מסתכל במים, והוא מחייך, אז הפנים במים מחייכים אליו. כשאדם אוהב מישהו, אז השני אוהב אותו בחזרה. זה הטבע של הבנים, של אנשים. כמים הפנים לפנים, כן לב האדם אל האדם. ואם ריבונו של עולם אוהב אותנו, אבל אנחנו צריכים לדעת את זה. לדעת את זה מאוד. לדעת שקדוש ברוך הוא אוהב מאוד את ישראל. אוהב כל אחד ואחד. אהבתו היא אלוקית, היא בלתי גבולית. אוהב אותנו מאוד, 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 ללא גבול. בכל מאודיך, כן? בכל ריבונו של עולם. אז הידיעה הזאת היא מוכרחה למלות את ליבנו באהבת השם עצומה. אהבת השם גדולה, ההכרה הזאת שריבונו של עולם אוהב את ישראל ורוצה לעשות שכינתו בתוכנו. אז כשיצאנו ממצרים, הסדר היה, כיוון שהיינו במצרים, כל ההשפעות הלא טובות שהיו במצרים, הקדוש ברוך הוא רוצה לרומם אותנו, אז הוא לא מחכה עד שאנחנו נהיה מוכנים, ואז הוא ישרה את שכינתו עלינו. הוא משרה שכינתו, הוא ממילא מושך אותנו אליו. תכן מאוד שבית המקדש העתידי, שאנחנו מחכים לו שיהיה במהרה בימינו, אז עכשיו הקדוש ברוך הוא מחכה לנו, שאנחנו נרצה, שאנחנו נאהב אותו, שאנחנו נגלה את אהבתנו אליו, שאנחנו נבנה בניין רוחני של אפשר לתת זהב, כסף, נחושת, אפשר לתת את הלב, את המעשים הטובים, את המצוות, לבנות עולם רוחני, עולם של קודש, עולם של הופעת השכינה, וממילא אחר כך נבנה בית המקדש. אנחנו לא בטוחים שזה חייב להיות ככה, אנחנו, הנהגה האלוקית היא למעלה מהשגתנו, אבל פשיטה לנו שאם אנחנו נעשה את כל המאמצים להשרות את השכינה בתוכנו, על ידי עבודת השם היותר גדולה ויותר שלמה, זה יקרב את בניין בית המקדש, אין ספק. גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה. לא שזה תנאי, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יחליט שהוא לא מחכה לנו. והוא מביא את בית המקדש בילדינו, בלי שהתקרבנו, בלי שהתקרבנו מספיק, מסתפק במועט. פתחו לי פתח כחודו של מחט. אבל אין כל ספק שאם אנחנו משתדלים יותר, אז אנחנו, זה מסייע להתקרבות בניין בית המקדש. הפרשיות הללו שאנחנו קוראים אותן, ארבע פרשיות העוסקות במשכן, העוסקות בבניין המקדש, מקדש ארעי, אבל בניין מקום שתשרה בו שכינה, הן צריכות כמובן לעורר אותנו לבניין השלם. הזוהר, בפרשה שלנו, מעריך בהסברת עניינה של התפילה. והוא אומר, בצורה קצת המשלית אולי, מסביר שאדם מתפלל, תפילתו עולה למעלה. ולמעלה זה הרבה מדרגות. יש כמה וכמה בחינות, יש כמה רקיעים, יש כמה עולמות. בכל עולם ועולם זה עולם רוחני, כן? ויש שם גם כוחות רוחניים, מלאכיים, עליונים, שהם מקבלים את התפילה. וכל תפילה לפי עניינה. יש אנשים שמתפללים מתוך איסורים, יש להם מדור אחד שמלאכים מסוימים שמקבלים את תפילותיהם. יש כאלה שמתפללים מפני האויבים. יש גם מקום להם, איזה פתח לכניסה, סוגי התפילות. וכל תפילה ותפילה שמתפללים מתוך כוונה אמיתית, התפילה עולה למעלה. רואים את זה, מקבלים את התפילה הזאת, הכל בפעול, צריך להבין באופן רוחני. מקבלים את זה מלאכי עליון. אם התפילה היא באמת בכוונה, נשקים את התפילה, שמחים לבואה של התפילה הפונה אל ריבונו של עולם. ומעלים את זה מעולם אחד לעולם יותר גבוה. שם יש כוחות רוחניים עוד יותר גדולים. ורואים את התפילה הזאת והם כבר מלווים אותה ועולים עוד אחד ועוד אחד, עד שהתפילה מגיעה אל המקור ונעשית כביכול עטרת, עטרה לריבונו של עולם. כמה התפילה היא אהובה ומקובלת לריבונו של עולם כשהתפילה נאמרת בכוונה. יש שם פירוט רחב מאוד. עם כמובן משמעויות, אנחנו לא ניכנס למשמעויות פנימיות של התפילה עובדת. התפילה היא עולה ועולה 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 ועולה. התפילה שאנחנו פונים לריבונו של עולם. ואומר הזוהר שיש, הוא מונה שש מצוות שאדם מקיים בשעת התפילה. כשאדם מתפלל פסוקי דזמרה, מתפלל, אז זה בעצם במידת היראה, מצוות, יש מצווה ליראה את השם. אז דבר שהוא לכבודו של ריבונו של עולם, זה שייך למידת היראה, שעומד לפני גדולתו של הקדוש ברוך הוא, הכל כך גבוהה ועליונה, ומשבח, משבח את ריבונו של עולם. אחרי זה, ברכה. זה מברכו, ברכת יוצר, מגיעים לברכת אהבה, אהבת עולם, אהבה רבה, אז מצוות עשה של לאהוב את השם. יש מצווה ליראה את השם, אנחנו, ואחר כך מצווה לאהוב את השם. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ואחר כך ואהבת את השם אלוקיך בקריאת שמע. וקריאת שמע, ייחודו של השם, מייחדים. אחר כך, הוא מזכיר גם, אני לא יודע אם זה במניין, אנחנו בקריאת שמע קוראים, מזכירים יציאת מצרים. אנחנו מקיימים מצוות עשה של זכירת יציאת מצרים. אחר כך, יש גם דאורייתא ברכת כהנים, ואחר כך מסירות נפש. זה כשאדם נופל על פניו, בשעת נפילת אפיים, זה שעה של מסירות נפש. אדם מוסר את נפשו לשם, אליך השם נפשי, נפשי אשא. זה הפסוקים שאומרים, אשכנזים לא אומרים את הפרק הזה, אבל ספרדים אומרים. זאת אומרת, בעניין, בתפילה אנחנו מקיימים כמה מצוות עשה של תורה. בוודאי, העירה ואהבה זה התנאי הבסיסי לביטוי התפילה. היא תנסית מתוך עירה ואהבה וייחודו וכו'. המשך מכאן. אנחנו דיברנו במשך כל השבוע על התחזקות באהבת השם. מקודם בשעת הסעודה השלישית, בתוך הסעודה, אז מישהו שאל אותי, מה זה עבודת השם פרטית? אהבה זה משהו שהכלל יכול לעשות אותו ביחד, או זה כל אחד ואחד באופן אישי, המצווה הגדולה הזאת של אהבת השם. והתשובה, אנחנו צריכים להבין מה העניינה של מצוות אהבת השם. אהבת השם ויראתו היא הביטוי המנוע, זה לא כל כך ביטוי מדויק, אבל היא המנוע שאם אהבת השם מתגדלת, כל מה שאנחנו עושים נהיה אחרת. כל העבודה הכללית וכל העבודה הפרטית, הכל משתנה. האידיאלים, השאיפות, המגמות, כולם. כשהלב מלא באהבת השם, וכל השאיפות כולם הם כמובן הם גילויים של אהבת השם, אהבת התורה, אהבת ישראל, אהבת הארץ, כל האהבות הללו הם בעצם המשך מאהבת השם. מתוך אהבת השם יתברך, שאנחנו אוהבים אותו, מתמלאים באהבתו, אהבת התורה שלנו מתגדל, בא מתוך כך, אהבת הארץ בא מתוך כך, אהבת העם בא מתוך כך, כל הפעולות הגדולות שאנחנו עושים, הם באים עם עוצמות, עם עוצמות חדשות, עם עוצמות אחרות לגמרי. אני רוצה להסביר עוד יותר את העניין הזה, איך אוהבים את השם. בעצם הסברתי גם בפעם הקודמת, אבל צריכים לחזור על זה כמה וכמה פעמים. ריבונו של עולם הוא למעלה מכל גבול. ואנחנו פוגשים את הופעותיו. לא אותו. הוא בלתי מושג. אנחנו פוגשים אותו דרך הופעותיו. אני רוצה להסביר את זה, מה זה דרך הופעותיו. אפשר להסתכל, נגיד, על... יש אנשים מבקשים מה הבסיס של האמונה, על איזה הוכחות האמונה אנחנו מבססים את האמונה. אז יש הוכחות של שכליות, כמו שאומר חובת הלבבות בפרק ראשון. אתה מסתכל על העולם, מוכרח להיות שברו יש בורא עולם, ניתן דוגמאות. אם אתה רואה דף כתוב, האם זה יכול להיות שבמקרה נפל דיו, והוא התפשט בצורה של אותיות ומילים, ונעשה כאן איזה דף כתוב, זה יכול להיות דבר כזה? אם אתה רואה דף שיש שם מילים, משפטים, איזה תוכן, ברור שמי שעשה את זה. לא ראית אותו. אתה רואה את הכתוב. אבל ברור שמי שעשה את זה. אתה רואה שולחן, לא יכול להיות שנפלו חתיכות עצים והם התחברו ביחד ונצר שולחן. זה מישהו עשה את זה, מישהו חיבר את כל החלקים האלה בצורה כזאת שני שולחן. נו, אז אתה מסתכל על כל העולם, ואתה מבין שמוכרח להיות בורא עולם, לא יכול להיות אחרת. יש אנשים שזה לא מספיק להם. אז בא הקדוש ברוך הוא ועשה לנו ניסים ביציאת מצרים, שזה רואים שזה לא טבע, זה משהו, הטבע פתאום מתהפך. המים נפחים לדם, זה לא יכול להיות, זה מישהו שולט על הטבע. יש כאן הרי משהו, יש טבע, יש משהו שהוא שולט, כוח ששולט על הטבע. אפשר להסתכל במבט אחר, יותר עמוק. לא לראות שיש ניסים וסימן שיש בורא עולם, לראות את בורא עולם בניסים. זה משהו דק, אם אתם תבינו את זה. זאת אומרת, זה לא שני שלבים, זה לא תהליך. יש לי הנחה, אבל ההנחה הזאת אני בונה הנחה נוספת. היא מחייבת הנחה נוספת. אני רואה פה את ריבונו של עולם. אתה מדבר עם בן אדם. אתה לא מדבר עם הגוף שלו. אם הוא ישן, אין מה לדבר איתו. אם אתה מדבר, אתה מדבר עם הנשמה, אתה רואה אותה? אתה לא רואה. אז זה סימן שיש נשמה אם הוא מתנועע, או אני רואה את הנשמה כשהוא מתנועע. אני רואה את החיים שלו, אני רואה את היד זזה. אז זה סימן שיש כוח חיים בפנים היד? אם אדם רואה, אנחנו רואים שאדם, היד שלו זזה, זה סימן שהוא חי? זה סימן? או זה מציאות, רואים את החיות, רואים את החיות בתנועה. אתה רואה אותו חי. אתה לא אומר, יש לי הוכחות שהוא חי. כי הוא זז, הוא מתנועע. אז זה סימן שהוא חי. זה לא סימן, אתה רואה את החיים בכלים. אתה רואה את הנשמה בכלים. אתה רואה את הניסים, אתה רואה את ריבונו של עולם בניסים. אתה רואה את הטבע במבט היותר עמוק, אתה רואה את ריבונו של עולם בטבע. כמו שאתה רואה בן אדם ואתה רואה את הנשמה שלו. אתה מדבר אליה. אתה לא מדבר אל הגוף. אתה מדבר אל מה שאתה לא רואה. מפני שהגוף הוא גילוי של הנשמה. אז במבט גדול של אמונה רואים את ריבונו של עולם במציאות. בלבושים. זה לא הוא. זה לבושיו. אבל זה אחדה. זה מתגלה בתוך הלבושים. כלומר, אני רואה, אני לא רואה את היד, אני, יש כפפות, כן? ואדם עושה תנועה. אני רואה את היד זזה, או רואה את הכפפה זזה. לא רואה את היד. אבל אני אומר, אני ראיתי את היד. הוא זז, היד זזה. אבל אין יד, איפה יד? היד מכוסה בכלל, לא רואים אותה. רואים את הבגד זז. אלא אנחנו רואים את, את הנשמה בתוך הגוף. את הנשמה בתוך הכלים שלה. במבט גדול של אמונה רואים את ריבונו של עולם בתוך המציאות. אבל פה הדקות של הדבר. לראות את ריבונו של עולם בתוך המציאות. ולדבק תמיד בו, התברך, שהוא בתוך כל ההופעה האלוקית. כל המציאות כולה. כשאדם עוסק בתורה, אז הוא עוסק בריבונו של עולם המתגלה בתורה. אדם מקיים, אדם אוהב את ארץ ישראל, מתגלה אוהב את ריבונו של עולם המתגלה בקדושה, בארץ ישראל, בקדושת ארץ ישראל. כל דבר שבקדושה, זה ההופעה האלוקית המתגלה בקדושה. וצריך תמיד להיזהר שלא לשכוח את המקור ולהידבק בכלים. וזה כל עבודה זרה שהייתה בעולם. שרצו לעבוד את ריבונו של עולם, אבל רצו דרך לעבוד את ריבונו של עולם, עשו כלים, עשו פסלים, ואז שכחו שיש בורא עולם והתחילו לעבוד את הפסלים. אז גם ברוחניות צריך זהירות גדולה מאוד, גם בעבודת בית המקדש צריך זהירות גדולה מאוד. לדעת אנחנו עובדים את ריבונו של עולם שנמצא במקדש, אנחנו לא עובדים את הקרובים, אנחנו לא עובדים את הארון. אנחנו עובדים את ריבונו של עולם. וכן אותו דבר לתלמידי חכמים. אנחנו מתייחסים אליהם מפני שהם המשך, הם מעבירים את דבר השם. אני שמע מדבריהם. כל הופעה של קדושה צריך לזכור תמיד את השור שלה. ואז זה עובד לשני הצדדים. זאת אומרת, את מי אני אוהב? אני אוהב את השם המתגלה בתורתו. אני אוהב את השם המתגלה בארצו. אני אוהב את השם המתגלה בכל דבר שבקדושה, במצוותיו. אני אוהב את המצוות. אני אוהב את השם המתגלה במצוות. אז אתה יכול לאהוב את השם מפני שיש לך הלבושים, הוא מופיע בלבושיו, הוא מופיע בהתגלותו, אבל ההתגלות היא שלא התברך. אז איך אוהבים את השם? איך זה מתגלה אהבת השם? זה באהבת התורה, באהבת ישראל, באהבת הארץ, בכל דבר שהקדוש ברוך הוא מתגלה בו. אנחנו אוהבים אותו. אני רוצה פה להביא מדרש, גם בפרשה שלנו. ויעש בצלאל. הדאוד הכתיב כאלה ארוחה לך. אין מידותיו של הקדוש ברוך הוא כמידת בשר ודם. מידת בשר ודם שהוא מכה באזמל ומרפא ברתיעה. אבל הקדוש ברוך הוא במה שהוא מכה הוא מרפא. שנאמר ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה. למה? כי מרים הם. אמר רבי לוי הדור היה מר במעשיו. ויצק אל השם ויורהו השם עץ. ומה היה? יש אומרים זית, הוא עץ מר. יש אומרים ערבה, אין לו טעם. ויש אומרים ארדופני, זה עץ עם רעל, שם המוות. יש אומרים עיקרי תאנים ועיקרי רימונים היה. כל הדעות אומרות שמתוק זה לא היה. נטלו וישליחו למים מיד וימתיקו המים. ואומר, וממכותייך הרפאך. כלומר, מר במר. כן אתה מוצא בימי אלישע, מה כתיב והמים רעים והארץ משקלת. אמר להם, קחו לצלוחית חדשה ושימו שם מלח. ויקחו אליו, ומה כתיב, ויריפו המים עד היום הזה כדבר אלישע אשר דיבר. וכן אתה מוצא בישראל. בלכן הוכיחם, שנאמר לכן זונה שימי דבר השם, ובלכן נתין להחזירם, שנאמר לכן הנה אנוכי מפתה, ואין מפתים אלא לבטולה, כי יפתה איש בטולה. אף כך ישראל חטו בשיטים, שנאמר וישבו ישראל בשיטים, ונרפאו בשיטים, שנאמר ויעש בצלל את אהרון עצי שיטים. כלומר, כל המדרש הזה בא לעצי שיטים של בית המקדש. אבל מה יש לנו כאן ללמוד מהמדרש הזה? הם חטו בשיטים. אתם יודעים מה הם חטו. עם בנות מואב. אז ונרפאו בשיטים. מה זה ויעש בצלל את אהרון עצי שיטים? במה שהקדוש ברוך הוא, זה רק במילה. האם זה, מה העניין כאן? אני חושב שהכוונה שלה, גם יש במדרש גם מקודם, שמקודם הם נתבקשו להביא לעגל, אז הם הביאו לעגל זהב. אחר כך מתבקשים למשכן, מביאים למשכן זהב. במה שהקדוש ברוך הוא מכה, בזה הוא מרפא. אם הוא מכה בתאוות, בשיטים, ישראל חוטים בשיטים, באות נות מואב, ומפתים אותם, מקלקלים אותם. אז התיקון יהיה באותו האופן, יהיה על ידי שיטים. מה הפירוש עצי שיטים? על ידי המשכן, על ידי לקחת את הכוחות האלה שהם הלכו לשיטים ובהם לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ככה אני מבין שזה הכוונה של חכמים. זאת אומרת, כשיש מצב כזה שיש קלקול מסוג מסוים, שאהבה במקום אהבה לשם היא פונה לכיוונים אחרים, לתאוות נמוכות, ליצרים נמוכים. התיקון במה שהקדוש ברוך הוא מכה, בזה הוא מרפא. זאת אומרת, הריפוי צריך להיות באותו הדבר. לקחת את כל הכוחות האלה שהם נפלו, שהם בעצם כוחות שמיועדים לאהבת השם, לגדולת השם, ולראות, ללמוד מהם, אם יש איזו משיכה שכאילו אי אפשר להתגבר עליה. כך צריכה להיות המשיכה לריבונו של עולם. שאי אפשר להתגבר עליה. אי אפשר לעצור אותה. שהיא כזאת עצומה שהיא תופסת את כל האישיות. זה, אני חושב, הכוונה. חטו בשיטים, בא בית המקדש, באה שכינת השכינה, והיא מושכת, ונמשכים אליה, ומוכנים לתת את כל מה שיש. זה התיקון. זה התיקון לקלקול שהיה. במקום אחר, יש במדרש כאילו זלזול, מה שמבקשים מהם עושים, פעם ככה, פעם ככה. אבל במדרש הזה הכוונה, וגם במדרש אחר, הכוונה להפך. אחרי שהם, התיקון שלהם בחטא העגל, התיקון הוא המשכן. התיקון המשכן והתיקון של שבת. כמו שאנחנו דיברנו, שני הדברים האלה הם מקור של הופעת הקדושה בעולם. אז ההתמסרות לזה, במשכן זה על ידי עשייה, ובשבת זה על ידי התבטלות, אבל מיני ומלא, בהתמסרות מלאה לעשות את רצון השם, רצון השם יתברך. אז אני חוזר. אנחנו דיברנו במשך השבוע, עם כל שיעור ושיעור, דיברנו על הנושא הזה של אהבת השם, לחזק, להתחזק מאוד באהבת השם. ואני הייתי מאוד שמח, אם אנחנו היינו באמת מוצאים, כל אחד, אנשים שואלים איך, 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 כל, אל תשאלו, תענו. לא צריך לשאול איך. לא צריך, אתם כבר אנשים גדולים. אתם יכולים בעצמכם לעבוד ולפתח את הכוחות האלה. והיה, נתאר לעצמנו שאחרי חודש ימים, אנחנו מצליחים להגיע לאיזה באמת פיתוח כוח חדש של דביקות, של אהבת השם, שהתבטא בתפילה, בתורה, במעשים טובים, בכל ההתנהגות שלנו. אהבת השם ממלא, מתגבר מלא את לבבינו. ומתוך כך, באופן ממשי ומוחשי, מסלקת את הדברים האחרים מהלב, את כל מה שלא טוב. אנחנו, אמרתי, אנחנו נעשה טסט, נעשה ניסיון כזה, וזה יצליח, נשווק את זה. זה הסוד של התיקון של הדור. מי אמר שלא אנחנו צריכים להתחיל אותו? אם אנחנו נצליח בדבר הזה, זה דבר מהפכני. כדאי להשקיע בזה. זה עבודה גדולה, אבל התוצאות שלה עצומות, עצומות ואדירות. ישבנו בצוות הרמים, וגם גיבשנו איזו תוכנית לגבי סיום הזמן. חלק מהרמים כבר דיברו עם התלמידים. אני חושב שאם אנחנו נצליח, ובעזרת השם נצליח, ליישם את התוכנית הזאת, זה יפתח פתח למהלך חדש גם לזמנים הבאים עלינו לטובה. ואני מאוד מבקש מכם שכולכם תשתפו פעולה. הישיבה היא ישיבה גדולה, לא ישיבה תיכונית. אתם כבר מבוגרים. אתם צריכים להיות המובילים. רק נעזרים עם הרמים, לא כל הזמן תלויים. אז מה שאנחנו דיברנו, זה היה כתוצאה ממבחן שעשו שנה אי ומעלה, קבוצה שלומד עם הרב יאיר וסרטייל, והוא עשה להם מבחן על כל מה שהם למדו בעיון, וכולם, כל הנבחנים כל כך נהנו, עד שבא אליי תלמיד מהתלמידים, מהלומדים, הוא אומר, אני לא יודע מה יהיה הציון שלי. לא בטוח שהוא יהיה כל כך גבוה, אבל המעמד הזה של הבחינה, ששלוש שעות ישבו, בחלק ישבו שש שעות, לענות על השאלות, נתן להם איזו תחושה כל כך טובה. הוא אומר, דמיינתי לעצמי שבסוף הזמן כל הישיבה יושבת ועונה על מבחן. כך הוא סיפר. ואחר כך בא אליי עוד אחד מהנבחנים. אמר, אני רוצה לספר, לשמח את הרב. היה המבחן, זה היה כל כך יפה. לפעמים יש כאן מין שאירויות מהשיבה התיכונית, שהמבחנים זה נראה דבר מסגרתי, זה מפריע לכוונה, מפריע לשם שמיים. לא צריכים לראות את זה דבר. אנחנו עברנו כבר לא ישיבה תיכונית, לא ישיבה גבוהה מאוד, כן? לא סתם גבוהה, גבוהה. והמבחן הוא מבחן בונה, מבחן מאתגר, שלא מבחן לתפוס את אנשים מלא למד, אלא להפך. כל אחד ירגיש את האתגר הזה, הנה עכשיו החודש הזה אני רוצה לקחת את עצמי בידיים עוד יותר, ללמוד יותר טוב, להגיע לסוף הזמן, לדעת את מה שלמדתי. וכשיש מטרה, אז מתקדמים יותר. אם אדם לומד בלי מטרות, לומד כמה שמספיק. אז כל הפרעה הוא מסיח את דעתו מהלימוד. אבל אם הוא יודע שבסוף החודש הוא רוצה להגיע ליעד כזה, גם בעיון, גם בבקיאות, אז הוא לא מרשה לעצמו לזוז מהלימוד, להיות פעם עייף, פעם ככה, פעם הפרעה כזאת, פעם הפרעה אחרת. גם אנשים שמסתובבים, כן, זקני התלמי הישיבה, כן, שהם עסוקים בשידוחים וכו', אני גם אומר להם אותו דבר. אם אדם עובד באיזה עבודה, והוא גם צריך שידוך, מה? אז הוא באמצע עבודה הולך? מה פתאום? רק בסוף העבודה. אחר כך הוא מתחתן. אז הוא צריך לעשות הכנות לחתונה, לקנות בגדים, לחפש דירה וכו'. מה, הוא הולך באמצע עבודה? לא עובד בממשלה. הוא עובד במפעל פרטי, הוא לא יכול לצאת באמצע עבודה. הוא חייב להיות כל השעות. אם הוא לא נמצא שעה, הוא לא מספיק את מה שצריך. ואחר כך הוא גוררים בו. לוקח יום אחד חופש, מקסימום. מה, לימוד התורה הוא פחות חשוב? תלמידי הישיבה הם אנשים פנויים, כל דבר שצריך, קוראים לבחורי הישיבה. יש הפגנה, בחורי ישיבות, יש זה, בחורי ישיבות. אנחנו הכי עסוקים. אם לעבוד אדם לא יצא מעבודתו בשביל לעשות דברים אחרים, אז ללמוד התורה אפשר לצאת? אי אפשר לצאת. זה לא שייך בכלל. אז אני, אם אנשים מציבים להם מטרה, אני לא, שוב פעם, אני מזרז למזורזים, אתם לא בחור, אילו לתלמידי הישיבה היו לומדים כל כך טוב, לא הייתי אומר להם דברים האלה. אבל זה מתוך, דווקא מתוך ההתקדמות של הישיבה. אני אומר, עוד יותר, אני גם חושב שכל אחד מציב לעצמו מטרה, וככה רוב הלימודים, זה בדרך כלל, אבל כשחזקים את הדבר הזה, מעצימים את ה... ומחליטים, אני חייב להגיע, אני חייב להגיע אל היעד הזה שאני מתכנן לעצמי. וכל אחד כפי שהוא משהו יכול. מי שיכול יותר, צריך להציב לו ליעדים יותר ארוכים, יותר עמוקים. מי שיכול פחות, כל אחד. אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. השכר בעולם הבא הוא שווה. לפי המאמצים, לא לפי התוצאות. התוצאות זה מתנה אלוקית. אבל כל אחד צריך לעשות לפי מה שהוא. הנה אומר, אבל איך צריך להתאמץ? אז באמת מלטניה אומר, למדנו את זה השבוע. יש אנשים שיש להם יצר הרע מאוד קשה, מאוד חזק. והמלחמה שלהם היא ממש עצומה. קשה להם מאוד מאוד לנצח. אבל הם לא פטורים. הם חייבים לעמוד, הם חייבים לנצח. אבל זה קשה להם. יש אנשים שזה בכלל לא קשה להם. אז מה זה? יש כאן אי צדק. שיש כאן אנשים שההתמודדות שלהם היא עצומה ונוראה. ויש כאלה אנשים שהם לא קשה להם. הם אוהבים ללמוד. אין להם כל כך יצר הרע בוער. אז מה זה? יש כאן אי צדק. אומר בלטניה, מה פתאום? אתה צריך לדעת שכמו אלה שקשה להם, כמה הם צריכים להתאמץ, הם צריכים כל הכוחות שלהם לא ליפול, כך מי שקל לו צריך להתאמץ, להתקדם יותר ויותר. אותם המאמצים, כולם חייבים. זה רק דוגמה של כמה מאמצים צריכים להתאמץ. יש אנשים שיש להם התמודדויות מאוד מאוד קשות, הם הדוגמה, כמו שהם חייבים להתאמץ בכל כוחותיהם ולא להיכשל, אז כך גם מי שקל לו צריך להתאמץ בכל כוחותיו להגיע כמה שאפשר יותר גבוה. כל אחד שוקל לעצמו, כל אחד יציב לו את היעדים, יספר לרם שלו, ונעשה את התקופה הזאת, חודש אדר מרבים בשמחה, היה לנו שמחת התורה גדולה מאוד מאוד, וסיום גדול מאוד, ונעשה את זה ביחד, שני המבצעים ביחד, מבצע אהבת השם עם מבצע ביטויה של אהבת השם בכל הכוחות, והשם יהיה בעזרנו. בעזרת השם.